נישואין על פי תורת ישראל. עמוד 39. מדוע אין האישה זוכה ליחס המוענק לזולת? תמוע. התחלנו. אין ספק שמאוד קשה לקיים דווקא את המצוות של בן אדם לחברו, ולכן גם החרדים לדבר השם עלולים להזניח אותם ולהיכשל בהן. מכיוון שהרצונות האנוכיים עשויים להדחיק את המודעות לקיום מצוות חשובות אלו. אפשר להיות ירא שמיים, זה לא בעיה להמליך את הקדוש ברוך הוא, אבל קשה מאוד להמליך את הזולת. קל מאוד להמליך את הקדוש ברוך הוא שמייחסים לו אינסופיות, כל יכול, מלך המלכים. אבל אדם בצלמך ובדמותך, קל לך מאוד להשפיל, להקטין, למזער, כן, במקרה הטוב להשוות אותו אליך. אז אין שום בעיה להיות ירא שמיים בין אדם למקום, אבל בין אדם לחברו זה סיפור אחר. מעניין. עלינו להקדיש להן תשומת לב מתמדת ולהיזכר בהם מדי יום. זה מאוד אופייני, הקריאה הזו. עלינו להקדיש להם תשומת לב מתמדת ולהיזכר בהם מדי יום. כן, הקריאה הזו היא מאוד אופיינית לדברים שהם לא באים בדרך הטבע. דברים שהם באים בדרך הטבע לא צריך להזכיר לנו. לפי רוב לא צריך להזכיר לנו שהגיע זמן ארוחת צהריים. כן? בדרך כלל אדם מצפה לזמן שבו הוא יוכל לשבת לשולחן ארוחת הצהריים, בפרט עם האוכל וטעים. אין שום בעיה, לא צריך להזכיר לו. אדרבה, צריך להסיח לפעמים את דעתו מהארוחה. כן? הזיכרון המתמיד הזה עשוי להפריע לו ללמוד. זה דבר טבעי. שהוא זורם בכלי הדם הטבעיים. אבל כל דבר שהוא לא טבעי, כפי שאומר מסילת ישרים, בענייני הזריזות, הוא אומר, טבע החומריות גס, על כן לא יחפוץ האדם בתורח ובמלאכה. ומי שרוצה לקפות את הטבע אל אופקו, ודאי מלאכה גדולה הוא צריך. כל דבר שהוא פעולה שמתנגדת לטבע, צריך מאמץ גדול. ולמרבה הפלא אנחנו רואים שמצוות של בן אדם לחברו הם לא על פי הטבע האנושי כתוצאה מאותו אנך, מה שקראנו אנוכיות, מלשון אנך, כן? גאווה, מתיחת קומה, שלא מניחה לאדם לדבר בגובה העיניים לזולת, להתייחס אליו בהתייחסות מכובדת. הדבר הזה הוא קשה. לכן עלינו להקדיש להם תשומת לב מתמדת ולהיזכר בהם מדי יום. כן? זכר בהם מדי יום. כמובן שאנו זקוקים לתזכורת ולהתחזקות מיוחדת, בנוסף על ההתחזקות ביחס למצוות של אדם לחברו, צריך התחזקות מיוחדת עוד יותר שמדובר ביחס של הבעל כלפי אשתו. דיברנו על זה בעריכות, הסברנו על זה קצת וכן הלאה. בואו נראה מה שהוא אומר. אנשים רבים מודעים לחשיבותה של מצוות גמילות חסדים. הם מודעים לחשיבות. איך הם יודעים? זה כתוב. כתוב מפורש. התורה מלאה בזה, דברי חז"ל מלאים בזה, יש פסוקים מפורשים. עולם חסד ייבנה. התודעה האנושית, התודעה הלמדנית, נאמר ככה. התודעה הלמדנית, התודעה המצוותית. זה דבר ברור. אתה שואל כל אחד, מצווה הכי חשובה, חסד. לא משנה שהוא קמצן, אבל הוא יגיד לך שחסד זה המצווה הכי חשובה. זאת אומרת, כאילו זה שני, הייתי אומר, שפות אחרות לגמרי. בשפת התודעה הלמדנית, או אפילו ההרגל המסורתי, המצוותי, מצוות חסד חשוב מאוד, חשוב מאוד. זה שפה אחת. אבל השפה הטבעית, שהיא שייכת יותר למהלך של כוחות הנפש הטבעיים, שם כאילו שפה אחרת. לא ממהר להוציא את הכסף מן הכיס ולתת, לא ממהר לגמול חסד עם הזולת, בפרט אם יש לו חשבון איתו, יש לו תמיד תירוצים והסברים למה הוא פטור מצוות חסד כלפי הזולת. יש לו. מה מוזר? כן. יחס לאישה, הדבר הזה עוד יותר בעייתי. ונראה מה שהוא רוצה לומר. את שלנו כבר אמרנו לא פעם, נראה אם הוא יחזור על מה שאמרנו, או יוסיף על זה, נסה לתפוס את נקודות החידוש בדבריו, מעבר למה שכבר אמרנו. אך אותם אנשים עצמם, סליחה, להתחזקות מיוחדים, כן, כשמדובר ביחס של הבעל כלפי אשתו. אנשים רבים מודעים לחשיבותה של מצוות גמילות חסדים, והם משתדלים ככל יכולתם לעזור לזולת. טוב, באמת, קצת מקטין, קצת מצמצם את הביקורת. אנחנו אמרנו ששתי שפות, גם כשמדובר ביחס לזולת, להזמין אורחים לשבת ולהוות מסעד ומשען לזקוקים לכך, משתדלים. אך אותם אנשים עצמם נוטים לשכוח כי מצוות גמילות חסדים מחייבת אותם לדאוג גם לצרכיה של האישה. כאילו משתנה איזה גדר הלכתי, כאילו הגדר ההלכתי של מצוות גמילות חסדים לא תופס לגבי האישה. זה מן מהו הגדר הזה, זאת אומרת כל מצווה יש לה גדר. ברגע שמשתנה הגדר, המצווה גם משתנה. הגדר של קיום מצוות לולב, הגדר של קיום מצוות תפילין. זה, יש לו גדרים הלכתיים. אני יודע, אדם לא יכול להניח תפילין בגוף מלוכלך. אז ברגע שיש גוף שהוא לא נקי, אז חסר גדר לקיום המצווה, אז המצווה הזו אתה פטור ממנה. זאת אומרת שאנחנו משנים איזה גדר במצווה, אנחנו יכולים לשנות את היחס כלפי המצווה עד כדי, כן, יחס של פטור. זאת אומרת, אני פטור מן המצווה. במצב כזה וכזה, אני פטור מן המצווה. אז אנחנו צריכים להבין מה משתנה בגדר, כן? מה משתנה בגדר המצווה כאשר מדובר במחויבות של אדם לעשות חסד כלפי אשתו. איך הוא רואה את הדבר? איך התורה רואה את זה? אנחנו כבר יודעים. ועבדך כמוך זה אשתך. כן? התורה ודאי וודאי שרואה את האישה במעלה ובעדיפות ראשונה לפני כל חסד שאתה עושה עם מישהו אחר. עניי עירך קודמים, זה דבר ברור. אבל מה משתנה בתודעה האנושית שגורם לגדר המצווה לשנות את היחס, את הזיקה שלי כלפי המצווה הזו, עד כדי פטור של ממש? פטור של ממש. זה פלא גדול. אז נראה. למשל, הבעל רוצה לערוך בביתו סעודת שבע ברכות. פה אנחנו נראה התנגשות בין, הייתי אומר, תפיסת החסד ביחס לזולת, לבין תפיסת החסד ביחס לאשתו. זאת אומרת, תפיסת החסד ביחס לזולת היא פשוטה ומובנת במקרה שיובא להלן. זה ברור שביתי צריך להיות פתוח כדי לקיים את מצוות שבע ברכות. הבעל רוצה לערוך ביתו סעודת שבע ברכות, זאת אומרת, התודעה של החסד ביחס לחברו המתחתן, כן? חברו לספסל הלימודים שמתחתן. מה יותר פשוט מאשר לעשות חסד, לעשות סעודת שבע ברכות? כן, ודאי, איזה שאלה. אבל בואו נחשוב, נראה את ההתנגשות בין החסד לחברו על חשבון החסד לאשתו. הבעל רוצה לערוך בביתו סעודת שבע ברכות לחברו, שזה אתה ניסה. אם כן, ערך המצווה מבהיק באור יקרות לנגד עיניו. חברו, שזה אתה ניסה, כן? הכל פה מאוד מוביל לאיזשהו רצון פשוט לעשות איתו חסד, לארח אותו בביתו. יפה. האישה, עכשיו בוא נראה מה קורה עם האישה. איפה היא מונחת בתוך הסיפור הזה ומה יחסנו אליה? כן? האם מידת החסד פוסחת עליה או שהוא רגיש כלפי אשתו? אמרנו שבאופן כללי חסד זה לעשות פעולה שעניינה להשלים לזולת איזשהו חוסר או לפרוק מעליו איזושהי מועקה. זה עניין של חסד. עולם חסד ייבנה. אז אם אנחנו אומרים עולם חסד ייבנה, זאת אומרת שחסד זה תמיד פעולה של בניין, של בנייה. פעולה של בנייה. כן? פעולה של בנייה, פירוש דבר זה גם לסלק איזשהו מועקה כדי שיוכל להתרחש תהליך של בנייה, כדי לשחרר אדם איזשהו לחץ, מאיזשהו מטען וכן הלאה. עולם חסד ייבנה. העולם הוא גם שייך, החסד, הוא שייך בעיקרו להשלמת חוסר. במקרה הזה יש לחבר חוסר, נכון? הוא התחתן זה אתה, ומי יעשה לו שבע ברכות? יש מצווה, שבע ברכות, מי יעשה לו? אז פה הוא משלים את החוסר, הוא מזמין אותו לעשות בביתו. יפה מאוד. כן? אני בכוונה מגדיר את זה בצורה הזאת החסד, כי אנחנו, כשנעבור לצד של האישה, למרבה הפלא, אנחנו נראה שהבעל לא מצייר, לא מדמיין, ולא על מעלה על דעתו שגם לאשתו יש חוסר בתוך המציאות הקיימת. כאילו אין לה שום חוסר. כאילו היא רוצה במאת האחוזים לערוך את הסעודה, יעלה לדעת שהיא לא רוצה. ואיזה בינינו, בלחש, מי בכלל שואל אותה? זה פשוט, מה זאת אומרת? מישהו בכלל צריך לבדוק מה הרצונות שלה, האם עייפה או לא עייפה, איזה יום עבר עליה, זה בכלל לא שאלה. את הדברים האלה אני סוגר עם החבר שלי בכלל. אשתי נמצא בתוך הבית, זה הכל טוב יפה, זה ודאי שנוכחותיי חשובה, ודאי נצטרך מי חם של מים חמים, נצטרך ודאי איזשהו עוגה להכין, אז זה פשוט שהיא צריכה להכין. זאת אומרת, זה לא חסד, זה לא... תכף נראה לאן זה מגיע. אז קודם כל, הבעל רוצה לערוך ביתו סעודת שבוע חודש לחברו, שזה אתה ניסה. האישה, בוא נתבונן על הזירה שלה. הנושאת על שכמה את העול הכפול של ניהול משק בית ועבודה במשרה מלאה, כל זה נתפס כמובן מאליו בעיני הבעל, כמובן מאליו. בכלל, תשימו לב, כשיש לנו צורך דחוף לדבר מסוים, אנחנו לא נוטים להתבונן על האמצעים שאנחנו צריכים אותם מנקודת מבט של חמלה, של התחשבות ורגישות. אין? בכלל לא. תראו עצמכם אדם שבורח ממישהו שרודף אחריו להורגו, או לפצוע אותו, או לפגוע בו. האדם הזה פתאום רואה איזה מכונית, מותנעת, איזה מישהי יצאה למכולת, השאירה את הרכב דלוק, כן? הוא עולה על הרכב, נוסע מיד, הוא בורח. בתוך כדי הבריחה הוא גם פוגע ברכב. מתנגש באיזה חום, לא יודע, וממשיך את הריצה ברגל. אז אני לא חושב באותו רגע. יכול להיות שמבחינה הלכתית, אגב, זה מותר. אם הוא עושה את זה כדי להציל את נפשו, מצד הדין, מותר, אבל הוא חייב לשלם את הנזק. אבל ברגע שאנחנו עושים פעולה שעניינה זה למלא רצון שלנו, הרבה פעמים אנחנו לא חושבים בדיוק עד כמה יתאמץ הזולת, עד כמה הדבר הוא שלו וקניינו. יש איזה ניסיון לנחס, דיברנו על זה, את הדבר אליי, כי כרגע אני במוקד עניינים. זה החבר שלי שהתחתן, שזה אתה ניסה, אני רוצה לזכות במצווה הזו, כי יש הרבה קופצים על המצווה הזו מהשיעור, אני רוצה לזכות בה. כרגע כל מה שנמצא סביבי הוא אמצעי שאני מצפה ממנו ליישר איתי קו. ודאי. אז ודאי שהכלב החמוד שלי משקשקש בזנב ומשמח את כולם, זה פשוט שהוא יהיה בשבע ברכות, כן, ויעשה ככה. זה ודאי לא שואלים אותו, הוא מבסוט. אבל רגע, אשתי, לגייס אותה לפרויקט הזה, זה, הייתי אומר, זה מתנגש עם משהו. למה? נושאת על שכמה את העול הכפול של ניהול משק הבית ועבודה במשרה מלאה. מסרבת ליטול מעמסה נוספת. מסרבת. מסרבת ליטול מעמסה נוספת. צריך להתחשב בדבר הזה? או לא להתחשב? כן. הבעל בוודאי יעמוד על דעתו וידרוש אפילו בכעס שהסעודה תתקיים בביתו. איך מופיע פה פתאום הכעס? אז אמרנו, מתי מופיע הכעס? בכל מקום שהרצון שלי נהדף, נדחה, וקמים לו מתנגדים. אם יש לי רצון שאני החלטתי שאני עושה אותו, קשה לי מאוד לוותר עליו. שימו לב, אדם שיש לו רצון, בדרך כלל הוא לא לוקח בחשבון, לא מעלה על דעתו, כן? מאוד לא גמיש לקחת בחשבון שהרצון הזה יידחה. בין אם הרצון הזה נדחה ומתבטל ומשתנה, כל תוכנית בסיס לשינויים, בין אם הוא נדחה על ידי גרמי השמיים, אם זה חום או קור או שלג או גשם, למרות שאין לו את מי להאשים, אבל גם אז הוא מפנה מבט כלפי השמיים או כלפי ריבונו של עולם שקדקד את התוכניות, אבל אם יש בשר ודם שאפשר להפנות אליו את האשם, זה בכלל נפלא. יש לי רצון לערך את שבע ברכות, סעודת שבע ברכות ביתי, ואת עומדת בדרכי. זה בכלל לא משנה שאת עובדת משרה כפולה. כי אני לא פנוי כרגע להאריך מערכה מול מערכה. רצוני מול רצון, אני לא פנוי. כי מקום שהרצון מתפשט, כבר דיברנו על הנוחיות, במקום שהרצון מתפשט, אני לא רואה את הצרכים שלך. אתה בעצם איזשהו מהווה מעין או אמצעי, במידה ממקרה טוב, שאתה משתף טיפולה את האמצעי. במקרה לא טוב, שאתה מתנגד, אני צריך להסיר אותך מן הדרך. אז בא הכעס ומסיר אותך מן הדרך. הכעס יכול להיות בכל מיני רמות. יכול להיות בגערה, יכול להיות בעיקום אף, יכול להיות בסוג של אלימות נפשית. כן? רק תזכרי שבגללך לא היה פה את הסעודה. את גרמת שאתה לחבר הכי טוב שעשה לימודים. לא יכול היה לעשות סעודת שהברכות אצלנו בבית. אני רוצה להגיד לך עוד משהו. כדאי שתתחיל ללמוד מוסר ואמונה ויראת שמיים. שתתחילי לאהוב יותר את המצוות. תתביישי לך. מה שמעניין אותך זה רק העייפות שלך. ואני לא עייף. את יודעת כמה למדתי היום בית המדרש? את יודעת איזה סוגיות חמורות שלמדתי? אם את היית מסתכלת חצי שעה באותיות הקטנות שהן בראש, או בריטווה, כן? או בקצות החושן, לא היית יכולה להזיז אצבע. ואני כל היום למדתי. אז מה את מקטרת? יכול להגיע לדברים קשים. קשים מאוד. פה מופיע כעס. פה מופיע כעס. ככלל אנחנו צריכים לדעת, אין שום בעיה שאנחנו נגיע לגיבוש הרצון ביחס לכל מיני דברים. תפקידנו זה לרצות, בפרט שאנחנו רוצים דברים טובים. סעודת שהברכות זה דבר טוב. אין בעיה לרצות. אבל הרצון שלנו תמיד צריך לקחת בחשבון את מכלול הרצונות. יש רצונות שצריך להדוף אותם. למשל, אם אדם רוצה לקיים מצוות שער ברכות, ויש לו רצונות אחרים, חוץ מהמצווה, יש לו רצונות חומריים שגורמים לו עצלות, הוא צריך להדוף את הרצונות המתנגדים. אבל יש כל מיני רצונות. הרצון שמופיע פה לפנינו, איך אפשר להכריע, כן, בקלות כזו, שהרצון שלך עדיף על רצון אשתך? ודאי וודאי, יש כאן חוסר השערה, כן, הלכתית, מוסרית, יותר מזה אפילו. יש פה בעיה. אתה לא יכול להחליט בפשטות כזו שהרצון שלך הוא עדיף. אבל שאתה מחליט שהרצון הוא עדיף, מופיע מיד כעס. וידרוש אפילו בכעס שהסעודה תתקיים בביתו. כדאי לשים לב. הדרישה שהסעודה תתקיים בביתו, היא כבר, הדרישה הזו היא כבר נוצרת כתוצאה מזה שהאישה נתפסת כרגע כמה? כמה היא נתפסת? מה? אבן. כן? הסעודה תתקיים בית. את שטן על דרכי. את אבן נגף. את מפריעה. את מכשול. לכן צריך לפנות אותך. זה המשמעות של הדבר. זה לא נשמע טוב, זה לא נשמע יפה, אבל זה בדיוק העניין. ככה אנחנו מתייחסים לאנשים שעומדים בדרכנו, בשעה שיש לנו רצון חזק לעשות דבר מסוים, והם דורשים מעט תשומת לב והתחשבות, אבל מבחינתנו הם פשוט מפריעים. יאללה, זוז מהדרך מהר. או שאני מעיף אותך. ככה זה. כן, כן.
יש לי שאלה, אם זה כאילו קצת הפוך.
ברוך אתה, אדוני, לך עולם שהכל נהיה לרוב.
שהיא כן מוכנה לעשות את זה, אבל אתה רואה שזה לא מהרצון שלה. אני אומרת, אני מוכנה
לעשות, אבל
בעצם אני באמת לא רוצה
איפה, כמה
קשה לי, ואז יש כזה
התנגדות
שהיא מוכנה, אבל לא באמת.
תתגברי ותהיה מוכנה באמת, כך הוא אומר. תתגברי. זאת אומרת שהיא בעצם רוצה, והיא רק אומרת, זה מעמסה נוספת והיא קשה לי. מסרבת ליטול מעמסה נוספת. זאת אומרת, בתוך תוכה אולי היא רוצה, אבל יש לה קושי, ככה את רוצה?
לא, אני שאלתי להפוך, שאם היא אומרת שהיא מוכנה לעשות,
כן.
אבל היא באמת לא, היא לא רוצה.
זה לא מקרה שמובא כאן.
לא.
אתה דן על מקרה אחר.
כן.
כן. זאת אומרת שהכן שלה הוא לא כן אמיתי.
כן.
כן.
זה
מאוד יפה, זה מאוד יפה. תראה, קודם כל, גבר צריך להכיר את אשתו. פעם אמר לי הרב לבנון, הרב אליקים לבנון, הרב של אלון מורה. כשאישה אומרת כן, בדרך כלל אומרים, כשאת אומרת לא למה את מתכוונת, זה השיר. כשאת אומרת לא למה את מתכוונת. אבל לא פחות מזה, צריך לשאול את השאלה, כשאת אומרת כן למה את מתכוונת. כן. לא תמיד הכן של האישה, זה הן צדק. צריך לשים לב מאיפה הוא יוצא, באיזה הוויית פנים הוא יוצא, איפה מבט העיניים שלה, כן? את מוכנה שיש שבע ברכות? כן. את מוכנה שיש שבע ברכות? כן. מוכנה שיש שבע ברכות? כן. איפה זה? אדם צריך להכיר את אשתו. יש נועזים מאוד דקים. יש נשים שאומרות, כן. אבל אתה רואה שזה כאילו, כמי שכפאה שד.
וכשמבינים את שזה המצב באמת.
אז מאוד, קודם כל צריך לומר לה, אני רואה שאת לא עושה את זה מרצון. חשוב לי מאוד לדעת מאיזה עומק את עושה את זה. אם את עושה את זה מתוך אונס פנימי, אני רוצה שנדבר על זה. כי אני לא אעשה דבר שהוא בניגוד רצונך, או שיש לי את ההרגשה שכאשר תיכנסי לפעולות, תתחילי להתנגד לזה. לכן אני רוצה שתהיי שמחה עם הדבר. אני אגלה לך את ליבי. אני רוצה, מבחינתי, אבל אני לא לבד. את חשובה לי. אני יודע יפה מה עשית היום. משרה כפולה. גם 8 ילדים יש לך לטפל בהם, כשאני נמצא בית המדרש, וגם את עובדת בחצי משרה נוספת, בשעות הבוקר. לכן מאוד מאוד חשוב לי לדעת איפה את מצויה. על הסקאלה. ותאמרי את האמת. אני לא אתאכזב. אני כבר אמרתי לך, רצוני זה 7 ברכות. רצוני. אבל אני לא משדר לך שאת צריכה לכופף את הרצון שלך. תאמרי לי מה הרצון שלך. מאוד מאוד חשוב. תודה בעלי היקר. אני רוצה לומר לך. אני מסרבת ליטול מעמסה נוספת על כתפי. תודה שהתקנה אתי. אנחנו לא נעשה את 7 ברכות אצלנו בבית. יש מספיק חברים. שיהיו מוכנים לעשות את זה אצלם. בסדר גמור. זה מאוד יפה. אבל הבחורה קולטת, האישה, הרבה פעמים קולטת באיזה אופן הגבר מציע בפניה את הבעיה. לפעמים היא רואה שהוא לא מסוגל לוותר באמת. לא מסוגל לוותר באמת. למרות שהוא כאילו שואל אותה. אבל למעשה הוא לא יכול לוותר. זה יהיה לו מאוד קשה. והיא יודעת שאם היא תגיד לו שהיא מסרבת לטול את הממסה, ייפתח פה חשבון. הוא פתאום יתכנס בתוך תוכו, הוא יהיה לב, יהיה לו איזה מין שתיקה רועמת כזאת, וזה יכול להתפרץ אחרי זה. כל מיני חשבונות, יודעת, יודעת. כן? ונשים לפעמים נוטות במצבים כאילו להסכים. רודפות שלום כאילו. מין רודפות שלום, הן תמיד אחראיות, כן? אנשים מרגישות איזו אחריות על שלימות שלום הבית. גם הילדים, בין הילדים להורים, בין הילדים לאבא, בין הילדים לעצמם, תמיד הן רודפות את השלום. במסגרת רדיפת השלום הזו, היא יכולה לא פעם לוותר על אינטרסים מאוד בסיסיים שלה. העיקר שהבעל לא יצא מהכלים, כי עליו בלב אחרי אי אפשר לסמוך, הוא לא יודע לוותר. אז אני אקח את זה על עצמי שוב. שוב אני אקח את זה על עצמי. ויש לה כוח סיבולת, יש לה, יש לה, אבל זה לא טוב. כן? המינוס הולך וגדל לאט לאט. הולך וגדל. אז אנחנו צריכים באמת בכנות לתת לאישה הרגשה שאנחנו באמת פתוחים לדיון על הדבר הזה. לא לבוא כמו איזה ארי דורס כזה בהחלטה פנימית כבר, כן? שאתה זהו, זה חייב לעשות. היית מוכנה לשבת ברכות? אפשר להגיד לך בכלל לא? רואים שאפשר להגיד לך לא. אתה דוהר? כן, שיהיה. לא, באמת. כן. מלך פורץ לו גדר. פורץ לו גדר. לא באמת אכפת לו. כן, נשים לזה לב אם כן. המצווה הנידונה, כן? בוא נדון בזה עכשיו, נראה מה קורה כאן. המצווה הנידונה היא מצווה חשובה עד מאוד. דיברנו מקודם על גדרי מצווה. כל מצווה יש לה 3 גדרים עקרוניים. יש את הגדר של מקום, זמן ומקום, זמן ואדם. אלו מושגים, כן, שחז"ל טבעו אותם, אל מעשה עוזרים לנו להבין את תנאי התקיימות המצווה. אין מצווה שהיא לא תלויה במקום, בזמן ובאדם. כאשר היחס בין 3 המרכיבים האלה הוא משתנה ממצווה למצווה. משתנה מצווה למצווה. כל מצווה יש לשאול עליה 3 שאלות. כן? באשן יראה לכפורת. השן, עולם, שנה, נפש. זה אותו דבר. עולם זה מקום, שנה זה זמן, נפש זה אדם. כל מצווה היא מתגלה דרך 3 הממדים האלו. ושלושת הממדים, המינון שלהם, משתנה על פי אופייה של המצווה. יש מצוות שאדם מסוים יכול לקיים אותם ולא אדם אחר, וכן הפוך. כל מצווה תלויה במקום. באיזה מקום אתה יכול לקיים אותה? באיזה מקום אתה לא יכול לקיים אותה? ותלויה בזמן. בזמן. נכון, יש מצוות שזמנם זה כל הזמן. כן? מהרמב״ם, מצוות עשה. מצווה לחשוב באחדות השם יתברך. זו מצווה שהיא שייכת תמיד. תמיד היא שייכת. אולי תקשו ותאמרו, ואני צריך לברר את זה, כן? איך מקיימים את המצווה הזו בשירותים? קצת בעיה להרהר על אחדות השם בשירותים. זה באמת שאלה. כן, כי רבי יוסי אומר, מימיי לא הרהרתי בדברי תורה בשירותים. מימיי לא הרהרתי בדברי תורה, כן? אז כנראה שזה איסור. לא הרהרתי במקומות המתונפים, כך אומר. כן, זה באמת שאלה. לא משנה, אבל שמתם לב שכל מצווה יש לה את שלושת הגדרים האלו. זמן, מקום ואדם. כן, בואו ונדון על המצווה הנפלאה הזו, סעודת שבע ברכות, על פי הקריטריונים האלו. בבקשה. המצווה הנידונה היא מצווה חשובה מאוד. מקום, הגבר כבר מצא. כן, ביתו. זמן, השעה 9 שבע ברכות. אדם, מי האדם? הוא ואשתו. זה אדם. הוא קבע את שלושת הגדרים, וכרגע מה שנותר זה להעביר את המצווה דרך שלושת הצינורות האלו של המימוש. קדימה. המצווה הנידונה, מצווה חשובה, עד מאוד. איש לא מטיל ספק בדבר. מצווה חשובה עד מאוד. לשמח חתן וכלה. כמה צריך לשמח? לא כתוב לשמוח עם חתן וכלה, אלא לשמח חתן וכלה. כנראה שצריך לשמח חתן וכלה. מה הם צריך לשמח אותם? אני לא מבין. מה, הם לא שמחים באופן טבעי שהם התחתנו? למה צריך לשמח אותם? שמח חתן וכלה. טוב, זה דבר מעניין כשלעצמו. כתוב שכל רבי נחמן כותב בספר המידות, הוא כותב שכל מי שמשמח חתן וכלה, אז הוא נפטר מן הדינים. הוא נפטר מן הדינים. כלומר, אפילו יש עליו דינים, הוא נפטר מהם. כן, אז שמעתי מישהו שאומר, מה הקשר בין שני הדברים? כל המשמח חתן וכלה נפטר מן הדינים. למה הוא נפטר מהדינים? כי הוא משמח חתן וכלה, הוא למעשה עוסק במיתוק הדינים. שהרי לחבר איש ואישה, אין לך דין גדול מזה. זה מתח עצום, לקחת שני עולמות כל כך שונים, עם כל מה שהם בירו לעצמם את ההתאמה, וכבר דיברנו על כך שבני זוג לא מתחתנים לעולם, אלא אם כן הם בירו לעצמם את ההתאמה הפיזית, הנפשית, הרוחנית. אבל גם אחרי שביררנו את ההתאמה היסודית, אחרי זה לחבר, נכון שהיא מתאימה לי, אבל ליצור את החיבור בפועל, זה דין. מכיוון שיש פה מפגש בין דפוסי אופי שונים, איש ואישה. אז מכיוון שאיש ואישה שמתחתנים, אין לך דין גדול מזה, כל תהליך החיבור הוא כרוך באמת בתאום, בהשלמה, במיתוק הדין, ביצירת שלום. אז מי שמשמח חתן וכלה זה מראה שהוא קשוב למידת הדין ששוררת בין איש ואישה בבואם להתחבר. זו הסיבה שצריך לשמח איש ואישה, חתן וכלה, מכיוון שגם הם מרגישים שהפעולה הזו, עם כל השמחה שיש בה, היא בבחינה של גיל וברעדה. מצד אחד גילה, מצד שני רעדה. אז אם אתה מתחתן בגיל 17, אז אתה מספיק מטומטם ושיקור כדי לחשוב שזה פנן, כן? זה ממש כיף, לא נורמלי. אני אומר מטומטם לחיוב, אגב, כי צריך להיות קצת פסיכי כדי להתחתן, כן? צריך להיות קצת, אבל זה טוב, זה טוב. זה שיקור אהבה, ההתאמה, התחושה של החיבור הנשמתי. הרי מה קורה? ברגע שהיא מתאימה לך, מה אתה מרגיש? אתה מרגיש שהנשמות שלכם מאוד מאוד מתחברות, זה הירוסין. עכשיו, מכיוון שאתה מרגיש שהנשמות מתחברות, אתה אומר, הפעם זו עצם מעצמי ובשר מבשרי. אבל מי החליט על כך בעצם? הנשמה. והנשמה היא מביטה על פי מה? על פי העתיד, נכון? אבל על פי ההווה עוד לא התחלת את העבודה בכלל. אז הנשמה סוחפת אותך למבט העתידי, להתאמה היסודית, כאילו הדבר כבר... אני רואה שהצפצוף רודף אחרינו לכל מקום. מה זה? אתם בחוץ? אז הם בחוץ? אז מה קורה? אז ברגע שמכירים בחורה, יש שתי סוגי מפגשים בהיכרות, שימו לב, כן? בתוך המפגש עצמו שמכירים בחורה ומחליטים להתחתן איתה, ההחלטה היא ניזונה משתי ערוצים. ערוץ אחד, והוא הדומיננטי, הוא הערוץ הנשמתי, שעל סמך הבדיקה שאנחנו עושים, כן? המראה, המידות והשקפת עולמה, הנשמה מקדימה אותנו, את ההכרה, ומחליטה שהפעם זה עצם מעצמה בשרי בשרי. עכשיו, זה הערוץ הנשמתי שמאשר את החיבור. עכשיו, מהצד ההכרתי, עדיין, אל יתעלל חוגר כי מפתח. נכון, זה מתאים על הנייר. אבל מה נעשה פה כדי לראות איך עובדים ביחד? אז אתם מכירים 3 חודשים, בסדר? נו, באמת. זה כאפס וכאין לעומת מה שמצפה לנו מתחת לקורת הגג הזו, שקרויה בית, המחויבות המופלאה הזו של שערה, כסוסה ועונתה. כל זה עדיין לפנינו. מתי מתחילה להתעורר הזירה ההכרתית? לפני החתונה. לפני החתונה. בערב החתונה ביותר. המתח של בחור ובחורה בערב החתונה, בשעות שלפני החתונה, הוא מתח מאוד מאוד גדול. אומר הרב קוק, לכן גם צריך שיהיה שושבין, צריך שיהיה מלווה, שמירה, סליחה, לא שושבין. 3 צריכים שמירה. אחד מהם זה חתן וכלה. צריכים שמירה. מסביר הרב, למה חתן וכלה צריכים שמירה ביום חתונתם? כי ברגע שהם מתקרבים לרגע המחייב של עמידה מתחת לחופה וההתחייבות המעשית בפועל, שזה המימד המציאותי של הקשר, מתעורר פחד תמיר סמוי פנימי בתוך הנפש. הפחד הזה הוא ממש פחד של חייל שיוצא למשימה. מצד שני, מצד אחד, מצד נשמתו, ברור לו לחלוטין שהוא חייב לצאת. אבל הצד הפיזי, וייצר לו, ויירה, וייצר לו מאוד. ויירה, שמה יהרג, וייצר לו, שמה יהרוג הוא אחרים. כלומר, במציאות הקרבית הזאת, המשימתית, הנשמה ססה עלי קרב. אבל מצד המציאות של האדם בעולם הזה, מתעורר חשש עמוק. שם ימות. להבדיל אלפי הבדלות, זה הסיפור שקורה בנישואים, וזה נפלא שזה ככה. אותו פחד, הוא בעצם, הייתי אומר, מעורר אותנו, עוזר לנו לשמור על דריכות, עוזר לנו לבקש ולגייס כלים ותובנות כדי שנוכל לעמוד בקשרי המלחמה של הזוגיות. וזה מאוד חשוב, הפחד הזה. הוא פחד שהוא דחף. אשרי אדם מפחד תמיד. ההוא בדברי תורה כתיב, הייתי אומר, לא פחות בזה, ההוא בדברי חופה וקידושין כתיב. גם כן אפשר לקט. אז זה מצווה מאוד גדולה לשמח את המקלה מהצד הזה. זאת אומרת, רבי נחמן, שמי שמספר לך שמח, אתה מקלה, אז פותרים אותו מן הדינים. כי זה מידה, כי אני אגיד מידה. שמח, אתה מקלה כדי להמתיק להם את דיניהם, ולומר להם, יעקב ורחל, אתם כל כך מתאימים. מה זה שמחת חתן מקלה? כולם רוקדים סביב החתן מקלה. מה הם מרגישים? החתן מקלה. תראו כמה סומכים עלינו. תראו כמה מאמינים בקשר שלנו. תראו כמה מחזקים אותנו. תראו כמה באו לשמחה שלנו, זאת אומרת שאנחנו שווים, כל אחד בפני עצמו. אם אני שווה, אז אני גם יכול להתמודד עם הנישואין, עם אשתי. זה מעלה את חשיבות החתן והכלה. אני זוכר את החתונה שלי. הגיעו 3 אוטובוסים. שתי אוטובוסים הגיעו ממכון מאיר וגלילותיה, ועוד אוטובוס אחד הגיע ממבשרת ציון. אני כבר למדתי אז במרץ מבשרת ציון, כן? ממש לפני החתונה עברתי לשם ללמוד שם, אז הכרתי גם אנשים משם, בית המדרש להוראה של מבשרת ציון, וכמובן הכרתי פה, ודאי את המחזור שלי, וגם כל מיני רבנים שלמדנו אצלם. בקיצור, היה סיסו וסימחו, 3 אוטובוסים הגיעו. פילי פלאים, בקיבוץ כל היום, באו ככה ללוות אותי וזה, הלכנו לים כנרת, הלכנו לפה, הלכנו לשם. אחרי עוד מה עשינו שם, כן, דני שחתון היה וזה, ועוד כמה חברים, ליוו, 3 חברים היו. 3 ליוו אותי כל היום. איך הרגשתי? איזה יופי, זה היה מקסים. פתאום אנחנו מגיעים בשעות הערב, 3 אוטובוסים מגיעים לקיבוץ, יורדים איזה, אני יודע, תעשו חשבון, איזה 150 איש הגיעו, ועוד מרחבים פרטיים, משפחות, שלי, שלה, חברים, פה, משם. הרגשנו כמו מלאכים. כמו מלאכים. פילי פלאים, זוכר שהייתה לי התלבטות הלכתית. מה אני עושה עם בנות הכיתה שלי בקיבוץ? לוחצות ליד. כך נהוג אצלנו, אנחנו כמו אחים, זה לא בנים, בנות, זה אחים ואחיות, כן? אחים ואחיות. אז אמרתי, מה אני אעשה? אבל אני לא הייתי לבואים לחיצו לי יד. אז שאלתי את הרב אליהו, זכר צדיק לברכה. אז זה לא היה בעיה להשיג אותו בטלפון בתקופות ההם. הייתם חייג 52-10-10, כן? הוא היה עונה לך, כן? ערב טוב. הרב, תראה, אני, יש לי חתונה עוד כמה ימים, ואצלנו בקיבוץ נוהגים כולם ללחוץ ידיים, חבק אחד השני. מה אני עושה בחתונה? אני מתחתן, אני בא לתשובה וזה. אז הוא נתן לי תשובה, אומר לי, אם מישהי בא ללחוץ לך את היד, מצד דין ערך, דרך ארץ, אתה מושיט את היד, אבל לא לוחץ לה. היא לוחצת, בסדר, עושה ככה, אבל אתה לא משתף פעולה, כך הוא אמר לי. למה אני אספר את זה? אני מאוד, מאוד התלבטתי בעניין הזה, זה לא פשוט. אבל מה שקרה הוא דבר מדהים. סיפרתי לכם על אוטובוסים שנכנסו, וכולם כאלה בני תורה, ושמחה אדירה. והגיעו בני הכיתה ובנות הכיתה. ואתה יודע, חתן ביום חתונתו נראה כמו מלך. הבנות פחדו להתקרב. הם פחדו להתקרב. מרוב יראת כבוד, הם פחדו להתקרב. איזה קטע זה היה. הנה, נעמדו ככה, כל אחד בתורה. נעמדה מולי, מסתכל לי ככה, כך מרחק כזה. לא איזה להתקרב לזה. זה היה משהו מדהים. איזה ככה, אתה מיום חתונתו? זה כזה עידוד, כל ה... הרגשתי ככה, זקיפות קומה בלתי רגילה. מרגע לרגע הרגשתי אני יותר שווה, יותר חזק והריקודים. אמרתי לעצמי, אני אוכל להתמודד עם הנישואין, בעזרת השם, אחרי... הפגנת תמיכה כזאת, אני בעזרת השם אתמודד. אז זו מצווה מאוד חשובה. המצווה הנידונה היא מצווה חשובה עד מאוד, לשמח חתן וכלה. אך מצווה לא פחות חשובה, היא לדאוג לאישה שלא תתאמץ מעבר ליכולתה. לפלאים. משפטי השם צדקו יחדיו. לא ייתכן שמצווה אחת, יש בזה חשבון? יש חשבון של דיני קדימה. איזה מצווה קודמת, איזה מצווה דוחה. יש חשבון מופלא, דרכי הדר כנועם, וכל נתיבותי השלום. לא ייתכן שמצווה אחת היא תפגום או תבטל ערך אחר. אלא אם כן, יש לנו כללים בזה. פיקוח נפש דוחה הרבה מן המצוות, כל המצוות, פרט לשלוש מצוות. כן? שפיכות דמים, עריות, עבודה זרה. התורה הגדירה, נגמר הסיפור. אבל פרט לאלו, מסביר המהר"ל של שלושת אלו, למה הן דוחות פיקוח נפש? כי אם אדם עושה את הדברים האלו בתנאים שהגדירה התורה לאיסור, הוא מאבד צלם אלוקים. אז מה זה שווה שהוא יעשה את זה ואחרי זה יחיה? ולאו אחרי זה חיים שהם כבר חסרי ערך. אז זהו, כן? זהו, אסור לעשות. אבל פרט לשלושת המצוות האלו, כשאנחנו רואים שמצווה מתנגש במצווה, צריך שיקול דעת מאוד גדול. מה דוחה את מה? אז האם סעודת שבע ברכות דוחה את המחויבות שלך כלפי אשתך? לא מסתבר. מצווה זו היא חשובה. אבל יש מצווה לא פחות חשובה. לדאוג לאישה שלא תתאמץ מעבר לחותה. המסגרת הזו של הזוגיות והברית המיוחדת, כי היא חברתך ויש בריתך, הברית הזו מחייבת יחס מאוד מאוד מיוחד כלפי זה שנתחייבת לה. המחויבות שלך כלפיה לאילה ולאילה, המחויבות שלך כלפי הזולת, חברך לספסל לימודים. ממש כך. זאת ועוד, במריבה המתפתחת במני הזוג, כרוכים איסורים חמורים מאוד. זה כבר התולדות. יש פה אבות ויש פה תולדות. אז אב התאומה שיש פה זה עצם העדפה הספונטנית והמוטעת של הזולת אב הנזיקין על פני אשתו. ומזה משתלשלות עבירות חמורות נוספות. אך משום מה בעלים רבים יחשבו כי הצדק איתם, עבודת הבעל. ובמקרה כזה יש זכות הקדימה לעשות חסד, כך יחשבו עבור הזולת. נצור כאן.